קל. יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולם ולמה צריך שישים מבטו מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. במשפט הזה כתוב שהאדם צריך לחפש על מה זה מבטו מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. זאת אומרת, האם, השאלה היא ככה, האם אדם יכול לרכז נושא אחד בחיים שלו? מה אתה אומר? האם אדם יכול לרכז נושא אחד שכל חיה הוא עובד עליו? הוא עמל בו והוא הולך עליו?
אפשרי.
מה? תן לי דוגמה.
אני מחליט עכשיו להשקיע את כל פעולו, נגיד באיזה משהו מסוים. להשקיע את כל פעולו.
לא, אבל מה, הנה עוד דברים אחרים? מה זה משהו מסוים? מה זה משהו מסוים? נגיד, מה, אין לו... יש עוד דברים בעולם.
ברור, אבל...
אז זה לא נושא אחד. אומר, צריך להתאמן מאחורי בעולמו למה צריך שישים מבטו מגמתו בכל אשר הוא עמל כל מחייו. מה זה מבטו מגמתו? כל האישיות שלו, כל העניין שלו הוא בתחום, הוא רק בעניין הזה. אחר יוצא להיות בן ישיבה. אז זה, אין דברים אחרים בעולם? הוא לא צריך פרנסה, הוא צריך להתחתן, אין לו ילדים.
הוא שצריך.
אז זה לא מבטו מגמתו. אתה יודע, מבטו מגמתו בנושא אחד, מרכזי. אחרת זה לא... אז מה
אתה... לא אומר שהם עושים את זה במרכז, אז הוא לא יכול דברים אחרים.
אז זה כבר לא מבטו מגמתו.
זה כן.
מבטו מגמתו... לא, שגם כשהוא עוסק בדברים האחרים הם יעשו בתור מבט ומגמה מרכזית. הדברים האחרים הם עומדים הפוך, הם מפריעים לי. אתה צריך למצוא משהו שגם כשאתה עוסק מחוץ על איזה, בוא נגיד ככה, פלוני רוצה להיות לדעת השס בסדר, זה מבטו מגמתו. עכשיו יש דברים שמפריעים לו, כשהדברים המפריעים הוא עושה אותם, אז הם לא מבטו מגמתו.
אבל זה לא אנשי הכרחים לו.
בסדר, אז הם לא מבטו מגמתו. יש לו הפרעות.
אז אם זה ככה, אז בן אדם יגיד, המגמה שלי זה לגמור את כל השעה, אז אני לא אוכל ולא
אשתה. או, אז זה לא יכול להיות. זה חיים של על מה מדובר פה. נכון? וזה הרי לא יכול להיות. אלא מה? אתה מגיד לי תירוץ. אתה אומר לי תירוץ. המרכז חי זה לימוד תורה, וכשאני ישן מה? זה לא קשור ללימוד. אז יוצא שמבטו מגמתו בשעת השינה, זה על השינה, ולא על העניין.
אבל אם הוא יושן בשביל שיהיה לו
כוח. או, עכשיו אתה מתחיל להגיד הגדרות. זאת אומרת שיש באפשרותך להפוך את כל הפעולות הרגילות שלך גם למשהו מיוחד. ואז אין סתירה בין אוכל לבין להגיע לסיעשיים. אנחנו צריכים להבין איך זה עובד. בדרך כלל זה נתפס לנו כשתי דברים שמפרים אחד לשני. או, אתה אומר, תשמע, הכרחי לשאול, מה אני אעשה? אתה בעצם, כשאתה אומר, הכרחי לשאול, כאילו אתה אומר, אתה יודע מה, אתה באמת צודק. השאלה זה מפריע, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? לא, אני לא רוצה שזאת תהיה הגישה. אני רוצה שנבין שהשאלה הוא חלק מהתוכנית. זה מה שאני רוצה שנבין. עכשיו, אני צריך להבין איך זה עובד. כשאני אוכל, זה חלק ממבטו מגמתו. כשאני הולך לטייר, זה חלק ממבטו מגמתו. הכל זה חלק ממבטו מגמתו. אני נוסע הביתה, אני הולך לבין הזמנים, אני נוסע לטייר, הכל זה מבטו מגמתו. זה לא, תראה, אי אפשר, אני חייב ללכת הביתה. מה, אני אשאר בישיבה חודשיים רצוף? מה, אני פוצץ? בסדר, אז זה לא מבטו מגמתו. והנה, מה שאומר לנו, אז השאלה, והנה מה שאומר לנו חכמים זה עלו, שאדם לא נברא להתענג על השם לנו מזיו שכינתו, שזה לא תענוג האמיתי והאדמון הגדול בכל העידונים שירו לנו ממצא. אז הוא אומר, אתה יודע מה התכלית שלך? במילה אחרת, מה מבטך ומגמתך בעולם? אני אגיד לך, זה המשך. והנה מה שאומר לנו חכמים זה עלו, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ממילא זה צריך להיות מבטך ומגמתך, לא אחרת. מה הקשר בין זה למשפט הקודם? הנה עוד פעם, נקרא מהתחלה ברצף אחד. יסוד החסידות שורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמץ אל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שיעשה אותו ואתו וגדו וחשב רבה. הוא אומר, תשמע, אתה אדם חייב לדעת מה מגמתו. והנה, אני אגיד לך, מה שאומרנו חכמנו ז"ל, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו. דהיינו, בשביל זה נבראת. זה היעד שלך, זה הייעוד שלך, זה המבט והמגמה שלך בעולם. שזו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. ומה שאמרו זכרונו לברכה, העולם הזה דומה לפרוזדור, ובין העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות שציוונו עליהם האל יתברך שמו. עכשיו, גם פה, עכשיו בעצם שאלה שלישית. שאלה ראשונה, מה זה מבטו מגמתו? כשאני ישן, אין לי מבט או מגמה. אני ישן. שאלה שנייה, מה זאת אומרת? מה, המבט של האדם זה להתענג על השם? אנחנו תופסים אחרת. מה זה להתענג על השם? מה התפקיד שלך בישיבה? להתענג על השם או שאני צעק עליך ושתשאלו? ואתה לא נוח לך ולא נעים לך ומנג'סים לך ועושים לך מצפון שאתה נוסע הביתה. מה? זה מבטו להתענג על השם? אנחנו לא תופסים ככה את העניינים. תופסים שהיהדות זה משהו, בסדר, עולם הבא נקבל, אבל בינתיים צריכים להתאמץ, להילחם. לא תמיד זה נוח, לא תמיד זה נעים, איכשהו נסתדר עם הרבנים פה, נעקור, נעבור, נעבור גם את זה בחיים. זה איכשהו אנחנו מתייחסים לתקופת הלימוד תורה בישיבה, נשתדל, נעבור את זה, בסדר, שלבים קשים בחיים. ועכשיו דבר שלישי שאני רוצה לשאול, מה זאת אומרת? הוא אומר, בהתחלה הוא אומר לי שמקום העידון האמיתי זה עולם הבא. זאת אומרת שאני נמצא בעולם הזה בדיעבד, ככה יוצא. והמקום שדרכו תגיע ליד זה העולם הזה דרך קיום המצוות. אז ריבונו של עולם, בשביל מה שמת אותי? אני כבר הייתי שם, הנשמה שלה כבר הייתה שם, אז בשביל מה הוריד אותך לפה ואולך תחזור בחזרה לשם? מה הגיע בזה? מה הצורך בזה? למה עושים את זה? בשביל מה? נגיד, עכשיו מודיעים לך טלפון, תשמע, אתה חייב להיות בתל אביב בשעה 12. למה? כי פלוני רוצה לתת לך, אתה צריך לתת 100 שקל לפלוני על מודיע. בסדר? אתה מתעצבן, מה, אני עוד יותר לא מאה שקל, לא יודע, צריך לנסוע אליו, שהוא יבוא לפה. אלא, אין לך מלואה, אתה נוסע, הלוך חזור. נו, עכשיו, מה הרווחת בהלוך חזור הזה? כלום. אז בשביל מה עושים לי את זה? אומר לך, המסד ישרים, תשמע, המגמה שלך זה תענוג האמיתי. והדרך להיות, להגיע לעולם הבא, זה העולם הזה, אבל כבר היינו שם, בשביל מה הורדת אותי? ומחזיר אותי בחזרה, ובאמצע להגיד לקיים מצוות, להילחם עם עצמי, ולהתעצבן. מה אכפת לקדוש ברוך הוא? כי אם המבט והמגמה, אתם מבינים מה אני שואל? אם המבט והמגמה שלי להיות צדיק, ולהיות דבק בהשם, ולהרגיש, בסדר, הייתי שם. ומישהו בחר להוליד אותי. אז מה רוצים לחיים שלי? אז מה אתה פתאום אומר לי? תחזור בחזרה. מה, זה מצחיק. לא אחת תיסע לתאר, אתה מגיע לתאר, לא אחת תשמע, לא, 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 תחזור בחזרה.
אבל זה לא מה שהוא אומר פה.
למה?
הוא אומר שברור שם שמקום העידון הזה באמת הוא עולם הבא.
יפה, והנשמה שלך הייתה שם בפני.
אבל הוא ממש
יצא לך. והנשמה שלך הייתה שם?
כן.
מה ההכנה? כבר היית שם והיה לך את עולם הבא. בשביל מה להיות פה? פה זה להיות בתל אביב בשביל לשלם 100 שקל. בשביל מה עשו לי את זה? או לקחו אותי את הישיב ל-100 שקל ואחר כך מחזרים אותי בחזרה? מה, את תיקח אותי ואת תסיים אותי בתל אביב ואת תחזור אותי בחזרה, תודה רבה. תשאיר אותי פה.
זה לא
עולם
שמתכוון.
אלא מה? אולי הפוך. העולם הזה שמדבר על חבר. זה הייתה. ברור שאני שם אותנו בעולם הבא לפני שנולדתי, אבל כך אומר, אני אין לי צורך, אין לי עניין בזה, אין לי עניין שאני נשארתי בעולם הבא. אני, אחר אומר לנשמה שלך, תשמע, בואי נשמה, אני מתחננת בפנייך. אני רוצה להתראה לך שליחות, מבצע סודי. משהו מאוד מסוכן. את מוכנה לחת המשימה שלי? זה משימה, מה המשימה? זה משימה קשה מאוד. היה פה הרב דור פיל בן ארצי, הוא מנהל, הוא בצהל, הוא ראש ענף תרבות יהודית בצהל. תת-אלוף משהו. בין כל היה הטייס בחיל האוויר, חוזר בתשובה. בתפקיד להיות, שהתפקיד הזה, הרב רונסקי הכניס אותו לתפקיד הזה. עד הרב רונסקי, הרבנות הראשית לא עסקה, הרבנות הראשית לא עסקה בתודעה יהודית, היא עסקה רק בקשרות אוכל. נכנס הרב רונסקי, ואז הוא שידרק כל הנושא הזה, קיים את זה, ומין טוב בראשו, ואז הוא שיחה. ובשיחה הוא אמר שהמוסד הישראלי, אומר, אני אומר לכם, ידיעה, גם היום יש דברים כאלה, לוקחים מישהו, מכשירים אותו לחיות באחד מארצות הברית. אחד מארצות שמדעסה רוצה להוציא שם מידע. הוא אומר לו, תשמע, תלך למדינה, תחיה כאחד האזרחים, ותשתדל להגיע לבית הסוהר, להיות בבית הסוהר יחד עם פלוני אלמוני, שהמוסד חקר ובירה שהוא יכול להיות להגיע להנהגת המדינה. והם מתדריכים אותו, יודעים את כל החוקים, איך לעשות איזושהי עבירה, ואיך להתאפס, זה, ולהגיע, ו... אז הוא יושב את הסוהר עם אותו אחד, 10 שנים, 12 שנה. ואולי פחות, לא יודע, מה? ואז כשהוא יוצא, נו, חברי בלב הנפש. וכשאותו אחד יגע להנהגה, אז ממילא יהיו חברים טובים. עניין תוך עניין, אחד עם הכיפורים, כבר ראש הלשכה של סעדת במחד עם הכיפורים, ראש הלשכה שלו זה הגיסו הנשוי לאחות אשתו, גיסו, והוא היה מושתה של המוסד. המוסד פרסם את זה רק אחרי שכל הנוגעים לדבר מתו ועברו מן העולם, אז הוא פרסם את זה, אז זה היה סולד וכולה. והמעניין הוא ששבוע עשה לפני שפרצה המלחמה, הוא שלח הודעה בהול. עכשיו הייתי אצל סעדת, כן, אצל המטכ"ל, הוחלט מלחמה ביום הכיפורים, התכונן. אלוף ראש המודיעין אז שמע את המסר הזה, זה היה בשתיים שלוש לפנות לילה, גלגל במיטה חזר לישון, זהו, פרצה את יום הכיפורים, ההפתעה גמורה. כשמדינת ישראל עמדה על סף תהום, אז זה סתם, כשהקדוש הוא רוצה משהו, למרות כל הידיעות הברורות, הסתמו עליהם. פשוט הסתמו עליהם. זה היום, זה פורסם, ועדת הזרנה חקרה היום. זמנו. אז זהו. אז הוא סיפר של דבר כזה. אז זה בדיוק מה שקורה לנשמה. אני רוצה שתחיל לעולם, בעולם שתחיל, וואו, איזה בעיות יש. יש יצרה, יש קשיים, עתידי שאת תפלי, תתפלי בקשיים אדירים, את תסבלי, זה נורא בעיות. אבל יש לי תפקיד בשבילך. מה התפקיד? לאט לאט תזכחי את הגוף של האדם השני. וכשהגוף הזה מזדכך, אז זה לא רק הגוף שלו מזדכך, כל הבריאה בעולם מתעדכנת. ואז לעתיד לבוא, מה יוצר מצב? שכל העולם ידע את מציאות השם. אבל הוא ידע את זה מתוך עצמו, מתוך שהוא הגיע למעמד הזה. הנשמה שלך לפני שהגיעה לעולם הזה, היא גם ידעה שיש השם. אבל אז מה? היא ידעה את זה בלי הגוף שלה. היא לא עשתה את השליחות שלה, אבל עכשיו רוצים שאתה תדע את זה עם הגוף שלה. אז זה שאתה נתקל עם הגוף, והגוף רוצה לשאול, אתה מתאמץ וכמה לה, זה לא שמישהו יחליט להתעלל בך. מישהו החליט להרגיז אותך, ואלה הדתיים התלבשו עליו. זה התפקיד שלך, זה הייעוד שלך, זה המלחמה שלך. זה צריך להיות השאיפה, צריך להיות הרצון שלך. מה הוא הרצון שלך? להתענג על השם, דהיינו, לחזור למצב הראשון של הנשמה שלך, שהייתה קשורה, מה זה להתענג על השם? דהיינו, תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. וכשאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אז כל האישיות שלך היא אחרת, היא שונה. אלא שבינתיים בעולם שלנו אנחנו באיזשהו מעבר נגד איזה אויב, ושאחר הוא אומר, אני מבקש ממך לשמת, תעשי את העבודה בשבילי, אתם החיילים שלי, זה רק עם ישראל, זה רק עם היהודי, אין עמים אחרים, אין אתם, הם גם לא יכולים, גם הם ירצו, הם לא יכולים להפוך את הגוף שלהם לקדוש, לגוף שנהנה מזיו השכינה, אין. אז אחד שזו המבט והמגמה שלו, גם השינה שלו היא לא שינה גשמית. גם כשהוא הולך הביתה הוא עושה את זה מתוך איזה, לא יודע, גם כשהוא אוכל זה אכילה אחרת לגמרי. עכשיו תראה, זה מילים מאוד גבוהות, אבל אפשר לתרגם את זה לדברים פשוטים. אפשר לתרגם את זה לדברים פשוטים. אם היעד והמגמה שלי זה להתענג על השם, אז אני יכול בגדול לדעת מה מוביל אותי לכיוון הזה ומה מרחיק אותי. ופשוט לא לעשות דברים שאני, בגדול, שמנתקים אותי מהמערכת. האם כל אדם זקוק לזמני בטלה? זקוקים לזה. זקוקים, אלא. השאלה היא כמה. ואתה באמת זקוק לשבת בחדר לטחון דיבורים מ-10 עד 1 בלילה? אתה באמת זקוק לכל השלוש שלך? אז יש לך מבט במגמה. ואתה אומר, כל מה שאני מפטפט זה כדי, איך אומרים, להרגיש טוב, כי יש לי גם החייל בצבא מדי פעם מקבל חופשות. כי הוא חייב את זה, בלי זה מה, הוא לא ימלא את התפקיד שלו. בסדר, לקבל חופשה, בית בצורכי העניין. לא נגיד לו, טוב, לך חצי שנה הביתה, כך חופש. אין דבר כזה. זה הפקרו. זה דברים שהכל נבנה בהתאם למבט והמגמה. אז נכון, אני לא יכול לנג'ס לעצמי על 5 דקות, אבל אני יכול כן לתת לעצמי דין וחשבון איך אני בונה את עצמי, איפה אני משקיע את עצמי, איפה אני בכלל נושם בתוך בית המדרש, שאני נושם, אני נושם כשאני הולך הביתה. זה מילים שזה מה שכתוב ואפשר לתרגם את זה לפעולות מעשיות, אפשר לתרגם את זה לפעולות מעשיות, אפשר לתרגם את זה. אני באמת זקוק לתחום בחדר כל יום 3 שעות, אני באמת זקוק כל שבוע, כל שבוע לנסוע הביתה מיום חמישי עד יום ראשון בלילה? אני לא בטוח, אני לא בטוח שזקוקים לזה. בסדר, מישהו זקוק באופן מיוחד, במתחים, בלחצים, לא יודע, יש לו איזה בעיות, בסדר. אבל באופן רגיל, נורמלי, אנחנו לא זקוקים לזה. ולא לא עושים. כי יש לי מבט ומגמה, וזה התפקיד שלי. עכשיו, מובן למה הדרך היחידה להגיע לרבה עובר דרך העולם הזה? זה לא תסרת לי ותחזור. ותיסע לתל אביב, ובדרך לתל אביב תעשה כל מיני תפקידים. המטרה היא לא תל אביב, המטרה היא הדרך שאתה נוסע. תל אביב זה התוצאה, זה ממילא יקרה. עולם הבא זה סך הכל של התוצאה של מה שעשית בדרך. בדרך ניקית את הגוף שלך, נקטע 20%, יהיה לך 20% עולם רוח. נקטע 30%, 40%, לפי מה שנקטע, ככה תקבל. בכלל, שכר ועונש זה לא התנהגת יפה תקבל גלידה. שכר זה תוצאה ישירה מהניקוי הפנימי שנקטע את עצמך. נקטע עצמך טוב, תקבל שכר. מה השכר? עונג, תענוג אמיתי, עידון, דבקות בקדוש ברוך הוא. מי שמפריע לך להיות דבק זה רק אתה, רק הגוף שלך, אף אחד לך לא מפריע. ואם אתה נמצא בישיבה מרגיש לא טוב ומצבנים אותו והוא לא מרגיש התקדמות פנימית, זה הוא רק עצמו, זה רק עצמו. אתה סתם בחור שלא רוצה לעבוד, אתה בטל, אתה לא מוכן להתאמת, או שאתה לא יודע, אתה לא יודע לקרוא את המציאות, אתה מבולבל. פשוט, אתה מולבד. אתה חושב שבאת לישיבה, רק את הגמרא, מלאכי עליון ירדו, ואתה תראה את הקדוש ברוך הוא, וגיד לך בוא, יחבק אותך, וזה כמו סמים, שאתה רואה שאתה לוקח אותה, ואקסטר. זה בלבול. זה לא הולך ככה. העידון האמיתי זה לתקן את הגוף, ותיקון הגוף זה לא סמים, זה לא אקסטאזה הרוחני. נכנס לי ל... זה לא זה. כי הגוף צריך לעבוד כל התהליך הזה. זה למעשה הפסקה, אוקיי, זה כבר. זהו. תראו פה, זה משנה את כל התפיסה. תראו מה כתוב פה. ומקום עשיית המצווה הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה, העולם בתחילה. הוא שם, זה בכוונה, זה מתוכנה, יש לך משימה. שמו אותך בעולם, זה לא טעות, לא נולדתי בעולם. זה לא, אני לא מבין מה אני עושה פה. בכלל בשביל מה נולדתי. בעצם. אבל אם בכלל היית נולד, אף אחד לא יודע שאתה נולד. זה לא שאתה בעולם ואז אומר וואי חבל שאלבוג לא נמצא פה. אם בכלל לא היה אהבה מין אשתיה בעולם, מישהו היה מרגיש את החסר? אז זה אפילו ההורים שלך לא מרגיש אשתיה, ככה אתה לא קיים. מתי אמרתי שבחסרונך? כשאתה פה ואתה לא בביתה, אז אחת שמה תבוא, אנחנו נגעגעים אליך. אם בכלל לא, אז בעצם מישהו החליט שאני אהיה. שמה, מה הוא רוצה? זאת אומרת שהיה לו תפקיד רק בשביל. אחרי משמעו שיעשה את זה. אחרי משמעו שיברה אותי. מה, אני שעמם לו. ברא ברא ברא, איזה פס ייצור עובד, איך אומרים, אוטומטי. ואחר כך אומר, יש לי פה, טוב, בוא נחפש עם תפקידים. זה לא הולך ככה. זה הפוך. יש לי תפקיד בשבילו, לכן החליט לייצר אותו. אלא אם כן, אתה אומר, אין אלוקים, אין כלום, העולם נפקר, לא יודע. נולדים, מתים, זורמים, באים, אין אלוקים. זה ככה זה. לא מסתכלות. אנחנו לא בזה. לא בקטע הזה אנחנו פה. אנחנו, יש מישהו שעושה פה משהו. זה הכי הגיוני, הכי הגיוני, הכי הגיוני. כמה חוצות יש לך פה בישיבה? כמה חוצות יש לך מהבית לישיבה? 5, 6, 7? למה לא 30, 40, 50? אני יפה מאוד. זאת אומרת, שאם אתה מביא משהו, אתה זקוק לו. אז למה השם ברא מיליון 15 בני אדם? כי מה? כי הוא זקוק לו. אחרי נשימה ברא אותו. כי הוא אמור לתת להם תפקידים. והעניין הוא שהתפקיד הוא, לכן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה מזדמנים לו כאן. זהו, כי האמצעים האלה מזדמנים לו כאן, רק כאן יש את האמצעים המזדמנים האלה. יוכל להגיע למקום אשר יוכל לו של עולם הבא, לראות שם בטוב אשר קנה לו על ידי האמצעים. אגב, העולם הבא שהרמח"ל מתכוון אליו, זה לא עולם הבא של עולם הראשון. עולם הבא זה לעתיד לבוא, בזמן הגאולה, שתחיית המתים, שהאדם, שהנשמה חוזרת לגוף. כי זה כל העניין, זה כל הנושא. הנושא הוא לא שהנשמה תהיה נפרדת מהגוף, אבל זה כל הנושא שדבר עליו. רק בינתיים בעולם הזמני עד לעולם הגאולה יש התמודדות. יגיע שלב שההתמודדות הזאת תרצה, תיגמר. זהו. הסתיים התפקיד. הצורך במרגל במדינת האויב הסתיים. בואו חזר. אין צורך במערכים האלה. כי המטרה הושגה. עכשיו לא תחזור בחזר, לא תמות. ואני שם תחזור, כי זה שאלנו, אז מה עשינו? אם הנשמה הייתה שם, והנשמה חוזרת לשם, אז מה עשינו? לא. מה שעשינו, שהנשמה שהייתה שם, היא באה לעולם הזה ונשארת פה. אבל בשינוי עצור, הפעם עם הגוף, כי היא ביצעת התפקיד שלה בתוך הגוף. אז זה השכר שלה. עכשיו תשאר לתוך הגוף, ותראה איך הגוף שלך נקי, בואי סיוף. איזה הנאה, איזה עונה, איזה שמחה, איזה דבקות בה של דרך הגוף. דברים גדולים מאוד, עמוקים מאוד, אז זה הרמח"ל. זה הרמח"ל. הכל כתוב במילים הפשוטות הפשוטות האלה. אתם קוראים המשך. והוא מה שאמרו, זה כבר לך היום לעשותם, הוא מחר לקבל שכר. מה זה מחר? לא מחר כשאתה מת בעולם הבא, בעולם הנשמות. מחר זה מחר של זמן הגאולה. כשתסתכל בדבר, תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קיבת אלוקים לי טוב, ואומר אחת שעת, אם את השם אותה אבקש, שבתי ואת השם כל מיני חיי, כי רק זהו הטוב, וכל זולה זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושם נתראה. כל השאר זה לא נכון. אחד הדפים, שבאת השבוע, שמו אליהו כתב משהו, זה הוא מה ש... בשבוע הבא אמורים לנו כל הגרעינים התורניים כל הארץ, אלפי אנשים על כותל סליחות עם הרשמון אליהו, והם באו פה לישיבה שהוא עשה שרדה לצד לא תמיד בלילה. אז הרשמון אליהו הוא אחד, יש איזה יהודי עמיד מאוד, העמיד לרשותו של הרשמון אליהו מיליונים, מיליוני שקלים, כמעט סכום בלתי מוגבל. מה לא? מה שעליו יחליט תגיד את מה שאתה. והרשמי אליהו מנצל את זה להקמת גרעינים תורניים בכל הארץ, כי זה בכל אופן יש פה עבור מה זה, משרות רבניות וכו' וכו'. והוא מכנס את כולה, בסדר. אז שאלו, אז אומר שכל עיר שמגיע גרעין תורני, תוך שנה המחיר הדירות עולים באיזה 20%. זה מושך עוד ציבורים להגיע לאותה העיר, ואומר ראשי הערים מתחננים לפניו, תביא לנו גרעין תורני. אז זה אחד מראשי העיר הכי לא משאל אותי, תגיד לי מה סוד ההצלחה שלך. אז הרב שמואליה הוא כדרכו בלי להתבלבל ישר אומר את האמת לפעמים. הוא אומר הסוד שלנו זה בית המדרש. יש בית המדרש, יש ישיבה, מסביב זה הכל לא עובד. אתם גם רוצים להצליח? עכשיו, תקימו בית מדרש, תחזרו בתשובה, תמידו בתורה. ולמטה, או מה אתה יודע, האקטואלי נגד בנט, שהוא פגיעה בעולם הישיבות וכו', אבל מה אתה עושה? כאילו, אתה מחריב את השורש שמנו הכל נבנה? אז אתה לא מבין עניין. ואז הוא שלח לו רמז, אז אנחנו נחפש להקים מפלגה אחרת. שתבין, אתה לא יכול להמשיך בהתנהלות הזאת. לא, הוא בחור צעיר, חסר ניסיון, שאין עליו זכות. גם מה שמתברר שכנראה עבדו עליו, זה מה שיוצא פה, מה שמתברר למפרע. ותקציבים הבטיחו לו, חזרו בהם, אז איים לפרק את הכל, אז כן, נתנו לו קצת קצת. כן, לא משנה, זה פוליטיקות. אבל לענייננו, זה השורש. זה מה שאומר, השאר הבל. תחזיק מעמד 20 שנה, 50 שנה, הבל. בלי הנקודה המרכזית שזה אמונה וזה לא ילך, כלום לא ילך. זה נכון גם באישות של האדם. זה נכון גם בבית שאדם מקים. זה נכון גם בחברה שאדם הולך להיות חלק ממנה. זה נכון מדינה, זה נכון בכל התחום. אי אפשר לבנות עם בלי המוסר. אין, לא הולך, לא הולך. התרבות החילונית ניסתה להקים עם בלי אלוקים, בלי אלוקים. זה לא הולך, לא הולך, לא הולך. חמיו של ראש הממשלה נתניהו נפטר בגיל 100. סיפור מדהים, לאדם. גם אבא של נתניהו נפטר בגיל 100. מעניין. הוא אבא של שרה נתניהו. הוא למד בישיבות נור הדוק. מוסר באירופה עד גיל 18-19, היה אילון, למד, הגיע לארץ, התפקר, הצטרף לשמוע הצעיר, החילוני גמור, אבל לא מתוך שהוא בעת ביהדות, אלא הבנה אידיאולוגית שתפקיד היהדות הסתיים, הוקמה מדינה, או מקימים מדינה, וצריכים ללמוד תנ"ך, לדעת תנ"ך, וזהו. וכך הוא גדל בגלל הבנתנו. חילונים גמורים, אבל לומדי תנ"ך. הטקס בבית, כל יום, פרקי תנ"ך, כשהילדים גדלו, ילד אחד נהיה חילוני, היה עורך, היה עורך, אחד נהיה שמאל, עזב את הארץ, ושבל את הארץ. כל יום גידל את המשך ארץ ישראל. פתאום הוא תפס, ואחד הבנים שלו חזר בתשובה, היום גר בבית אל, וטוב שרה נתניהו, ועוד ילד אחד שגם, הכל בעקבות אחרי יום הכיפורים, אבל נתניהו חזר את הארץ, נשבר עם המדינה הזאת, אז חל משבר אצל האבא, והבן החוזר בתשובה, תורא את אבא שלו בוכה, ולא נותן את התפילין, ואז הוא אומר, היום הנחתי תפילין, אחרי ההפסקה של 40 שנה. הוא אומר, באותו רגע, עד סוף ימיו, היהודי הזה פשוט ישר מול גמרא ולמד שקיקה יום, יום, יום. הוא אומר, תהי, אי אפשר בלי, אין מציאות כזאת. אין מציאות, אי אפשר. אגב, מה שעורר את ההתעוררות הרוחנית בעם ישראל, זה כי עד יום הכיפורים, עם ישראל בטוח שאנחנו עם לא מנוצחים. סתם גאווה, סתם שחצנות. אתם לא הייתם, אני גם לא הייתי כזה, כולי הייתי שיעור א' פה. זה ניער את כולם. המדינה שעשה להלם. שנים, שנתיים, שם, כולם היו בהלם, פשוט היו בהלם. כואבים, בוכים, כעוסים, מקטרים. נשבע להם חוסר אמון בשלטון, בממשלה, כי פשטה נוראי. למה צהל לא נרדם בשמירה? כשכל הסימנים הראו על מלחמות. הקצין מודיעין צעיר לימים, היום הוא אלוף המדרור, הוא ידידתי. הוא שלח מברקים בהולים לכל המערכת מלחמה, שבוע לפני. וגנזו את כל הדוחות שלו, זרקו לפח. היחיד שצעק, הוא כמעט יצא מדעתו. הוא רואה מלחמה, והוא רואה שאף אחד עושה כלום, שלח מכתב, עוד מכתב, עוד מברק, ולרמת קהל, ולזה, ולזה, ואף אחד עושה כלום. ואף אחד עושה כלום. קצין צעיר. בגזרת תעלת סואץ, נורא. אבל זה לא תרגיל, זה מלחמה, זה לא מילואים, זה לא מצרים עושה תמרון צבאי. יש סימנים ברורים, הם ראו את זה כבר שבועיים, שלוש לפני. והרמטכ"ל, יום לפני כן, אמר לגולדהר את הראש שלה, תני לי אישור לגייס מילואים. הוא אמר, לא, 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 ארצות הברית יכעס, לא, 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 עכשיו, לא עשו כלום. ואז מרצה המלחמה. תוך ימים ספורים נהרגו אלפי חיילים. כל השריון של צה"ל הושמד. לא הייתה נתונה צה"ל. ועוד דברים נוראים. אנחנו לא מעכלים. לא מעכלים את ה... טוב, זה כשמוצאים את האמונה מהעולם. אי אפשר, אין דבר כזה. אין מציאות. עכשיו, הכל זה הבל נטעה. עכשיו, זה עוד פעם, זה לא מילים נכונות של החילונים. גם אני, אם אני לא מבין את התפקיד שלי, ועוד פעם, אני בכלל כך דוגמאות הן קרובות אלינו. אנחנו תוכנים דיבורים סתם. סתם, סתם, סתם. שעות על גבי שעות על גבי. אדם מה, אתה עייב, אתה לישון, סדר, וזה שאני לא אוהב את זה. אדם מה, את זה אני עוד מבין. זה אני מקבל. בסדר, אני צריך לך, מה אתה עייב? זה לא הגיוני שאתה עייב. אני עייב, אני ישנתי, ישנתי. אבל כשתאר, למה השם יתחום דיבורים 4-5 שעות? על מה? סתם שטויות. כלום, 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 כלום. מה, אתם לא מכירים את זה? חבר בטלפון, שקע, מה הוא מדבר? כלום. לפעמים שעשה בוקוס, לשאול על שם דברים. וואלה, הלכתי ובאתי וישבתי, ועכשיו אני נמצא בתחנה השלישית, לא יודע כמה, מה, מה, מה? לא. ביום, זה יום היה, יום אחד הלכתי, אני רחוק, אחד אבא הכי בשיר, שכח את השם שלו. צריך לי, רץ עם הפלאפון. אני, יש לי קביעות ללמוד בלכתך בדרך, יש איזה חבותה. יש גם כאלה צדיקים בשיר. יש לי קביעות, כשאני אומר בדרך, יש לי חבותה בלכתך בדרך, אני אומר בפלאפון, לומד את הסוגיה. יש לנו שאלה, עליו תענה לו. יש גם כאלה דברים. השאלה איפה אני ביחס לאנשים האלה. יש תלמידים כאלה. שאני אזכה. סיפור פה. החוברת הזאת היא של אחד מאדמו"רי חב"ד שמספר על עצמו. איך הוא יחזיר בתשובה איזה יהודי. הוא אומר שהוא נסע ברכבת, הוא רואה איזה יהודי אוכל נרות. ופתאום אותו יהודי מסתכל עליו ככה. פתאום מפסיק לאכול, מחביר כולו, ובא אליו, הוא אומר לו, מי אדוני הרב? אתה אומר לך שהוא חולה נפש? הוא אומר, החלטתי לא לענות, אחר כך הוא אומר, אני עניתי לו. הוא אומר, אני פלוני על בונה. הוא אומר לו, אתה נכד של הרב ההוא? הוא אומר לו, כן. אתה בן שלו? זה אתה? הוא אומר, אני הנכד שלו. אז הוא פורץ בבכי אותו יהודי. יהודי בן 50, משהו, 55. הסתבר שהפעם חסיד חב"ד. הוא יצא את המוטרד, אנחנו. הוא אומר, סבא שלך לפני 20 שנה קרא לי, תור חילוני, זה היה סיפור ארוך. קרא לי ואמר לי, אל תכחד ממני, תגיד לי כמה זמן לא ילך לתפילי. ואל תשקר, כי אני יודע בדיוק מה אתה עושה. אמר לו, ואל תעשור שמישהו אמר לי. אז הוא בואי לה, פירק את כל העבירות שהוא עשה. הוא מתאר, אותו אחד אומר, עמדתי בול עץ מדהם מול הסבא. ואז הוא אומר, יצאתי מהפר שלך, החלטתי לחבור בתשובה, החזקתי מעמד שבוע שבועיים, חזרתי אותו. ואז הוא אומר, בתוך כל הדברים, שהסבא אמר לו, כמה זמן אתה חושב שאתה תחיה עם הגוף שלך? מה שלמדנו פה, אי אפשר בלי רוחניות. כשאתה בן 50, 55, הגוף שלך כבר ייחלש. ואז ממילא אתה תראה את הנשמה שלך. אז הוא אומר לו, היום במולדת שלי בגיל 55. כל מה שהסבא שלך נקבע, התקיים מנה. זה נבואה קודש, רוח נבואה. ואז הוא מתאר לך אותו יהודי, היה בצור, אחר כך צם, הוא בא אליו עוד כמה פעמים. והוא לא רוצה לאכול כמה ימים, בחר. ואז יש פה מכתב, י"ז מר חשוון, תפרש צדיק, בדיוק. היום ביקר אותי מר חד קו, מאמסטרדם, ובהמשך השיחה סיפר לי אשר כמה ממכרנו בפטרבורג, זה החוזר בתשובה הזה, וירבה לדבר בשבחו של אותו יהודי בגודל פזרונו לצדקה והחזקת תלמידי חכמים. הוא חי חיי עושר ומנוחה בחצר הגדולה של קנה, גם ייסד בו בית כנסת, מתפללים בו שם הרבה בניינים בכל יום, והוא בעצום ובכל בוקר התפלל לעתים לא רחוקות גם למנחה ולמעריב, ושומע שיעורים, וכו' וכו'. חזר בתשובה בבן כולם. הוא היה עשיר מאוד. הוא מתאר שהוא היה, התוכנית שלו הייתה לצאת במסע לפריז, במסע תענוגות עם החבר'ה. הוא רואה אותך, עסקתי עם סבא. בבת אחת הוא חזר לתשובה. שנזכה בעזרת השם, יש לנו שנה טובה ומבורכת. שנקבל קצת רוחניות, שנזכה, שנזכה, בעזרת השם יתברך. טוב.